כל הברכות, סיום כל הברכות, מסיים השולחן ערוך בסימן רש למד א', בכלל אחד גדול, בכלל איך לעבוד את אלוקים. מישהו מעוניין כאן לעבוד את אלוקים? רק יסו, מה זה? עידו, גם אתה מעוניין. טוב, בכל זאת נראה מה כותב השולחן ערוך, איך, מה הדרך, מהו ה... אני נותן כאן דבר תמציתי מאוד, אבל כולל את הכל. הוא מתחיל בנושא של שינה דווקא, לגבי שינה. אם אי אפשר לו ללמוד בלא שינה צהריים, יישן. ובלבד אומר שלא יאריך בשינה הזאת יותר מדי, שאסור לישון ביום יותר משנת אסוס, שהוא שיטין נשמי, ואף בזה המעט לא תהיה כוונתו להנעת גופו, אלא להחזיק גופו לעבודת השם מדברה. אבל לא רק בנושא של שינה, כשאתה הולך לישון, אתה עושה לשם שמיים, וכן בכל מה שיהנה מהעולם, כל דבר שהוא נהנה בעולם הזה, לא יחווה להנעתו, אלא לעבודת הבורא יתברך, לכתיב בכל דרכיך דהו. זה פסקה קטנה, אבל היא כוללת את הכל. בכל דרכיך, בשינה, בעבודה, בלימודים, בכל דבר, דאהו דאהנו, תעשה לשם שמיים. כל מה שאתה עושה, תעשה את זה לשם שמיים. ואמרו חז"ל, כל מעשיך יהיו לשם שמיים. שאפילו דברים של רשות, כגון אכילה, שתייה, הליכה, ישיבה, קימה, תשמיס, שיחה, וכל צורכי גופך יהיו כולם לעבודת ברכה, או לדבר הגורם לעבודתו. שאפילו אם היה צמא ורעב, אם אכל ושתה להנאתו, זה לא משובח, אלא יתכוון שיוכל וישתה כפי חיותו לעבוד את ברו. וכן אפילו להישב בסוד ישרים, דהיינו, ללמוד מחכמים וכל הדברים האלה, ולעמוד במקום צדיקים, ללך בעצת תמימים, אם עשה להנעת עצמו, הוא אומר, אני עושה את זה כי למה? אני נהנה מאוד לשמוע את הדרשה או את השיעור או את הדברים האלה. אם זה להנעת עצמו, להשלים חפצו ותאוותו, אינו משובח. אלא אם כן עשה לשם שמיים, רק כשם שמיים. וכן בשכיבה, אדם שוכב, הולך לישון. אין צריך לומר שבזמן שיכול לעסוק בתורה ובמצוות, לא יתגרה בשינה לענג עצמו, אלא אפילו בזמן שהוא יגע וצריך לישון כדי לנוח מהגיעתו, אם עשה להנעת גופו, אינו משובח. אלא יתכוון לתת שינה לעיניו ולגופו מנוחה לצורך הבריאות, שלא תתערף דעתו בתורה מחמת מניעת השינה. וכן, כל דבר שיש לו תאווה או משהו כזה שלא יהיה להנעת גופו, אם זה להנעת גופו, הרי זה מגונה. אפילו אם האדם בא לגבי תשמיש, לגבי רוצה בנים, שיהיה לו בנים, זה לגיטימי. אפילו אם נתכוון כדי שיהיו לו בנים, שישמשו אותו וימלאו מקומו, אינו משובח. אלא יתכוון שיהיו לו בנים לעבודת בורו, או שיתכוון לקיים מצוות עונה כאדם הפורע חובו. וכן בשיחה, בדיבור אפילו, אפילו לספר בדברי חוכמה, צריך שתהיה כוונתו לעבודת הבורא, או לדבר המביא לעבודתו. כללו של דבר, חייב אדם לסור מעיניו ליבו על כל דרכיו, לשקול כל מעשיו במאוזני שכלו, וכשראה דבר שיביא לידי עבודת בורו, ידברך יעשהו, ואם לאו לא יעשהו. ומי שנועה כן, עובד את בורו תמיד. רבותה, ככה עובדים את ה... שאלו אותי אם זה משימה אפשרית או לא. אחרת לא היה כותב את זה. בתורה לא כתוב דבר שאי אפשר לקיים אותו. כל מה שכתוב בתורה זה משימה אפשרית. שאלו אותי אם זה לכל אדם. כל אדם, כל אדם יכול. האמת היא שאדם צריך לדעת באמת לכוונן את החיים שלו, את המחשבות, דיבורים וכל זה, לעשות כל דבר באמת לשם שמיים. מה זה לשם שמיים? באופן פשוט, לשם גילוי כבודו של הקדוש ברוך הוא. כל העניין שלנו גילוי כבוד השם בעולם. אז זה הסימן. הוא כאן מעריך מאוד בדבר הזה, ראינו כל פרטי פרטים, אבל אני הייתי רוצה להתייחס לכמה נקודות לפי המשנה ברורה. קודם כל לגבי נושא השינה, מישהו כאן ישן פעם, ישן? חוץ מהשיעורים. ישן. אז הרי הדבר הפשוט ביותר, השינה זה דבר כל כך טבעי וכל כך... אז איך עושים שינה לשם שמיים? אז הוא מעריך קצת בדברים האלה. אם, לגבי שינה, אם אי אפשר לו, אני שן בצהריים. ושם הוא מפנה אותנו לתחילת השולחן ערוך, בסימן ד', לגבי נושא השינה. הוא אומר כך, דוד היה נזהר שלא לישון שיטין נשמין, פירוש 60 נשימות, כדי שלא יתאום טעם מיטה. ידוע שהשינה זה אחד מ-60 ממיטה, אדם ישן. אבל דוד היה נזהר מאוד, כחסיד אני, וחסיד, שלא לישון רק ככה מנמנם קצת, כדי שלא יתאום טעם מיטה. ובגמרא אומר הרמה, דווקא ביום ככה היה נזהר. אבל המשנה ברורה כאן, הוא מעריך בנושא השינה דווקא. והוא מביא כאן, לגבי, לא המשנה, ביאור ההלכה. הוא אומר ככה, רבו הדעות בשיעור, כמה זה נקרא, 60 נשמי, מישהו ראה פעם סוס ישן? מי ראה פעם סוס ישן? מה, גידלת סוסים? לא, אני זוכר, הייתי בקיבוץ, אז בעורבה היה שהסוס לא שוכב על הרצפה. כשהוא ישן, הוא מוריד את הראש ככה למטה, וכמה דקות, הופ, מה שנקרא מנקר, אבל סוס זה עם הראש ככה, הופ. אז זה מה שהגמרא אומרת, מסכת ברכות, אבל הוא מביא כאן את הדבר, מה זה 60 נשימות? למה הכוונה? כמה זמן זה מבחינתנו, כמה דקות זה השינה שישנים. אז הוא מביא כאן הביאור הלכה ואומר, רבו הדעות בשיעור הזה. יש אומרים שהוא 3 שעות. 3 שעות לישון בצהריים, בסדר. 3 שעות, זו דעה אחת. ולומדים את זה ממי? מהאריזל, שהיה ישן בשבת 2 ו-3 שעות. 2 ו-3 שעות בשבת לישון, זה עונג שבת, אז רואים שהארי הרשה לעצמו לישון 2-3 שעות, אפשרי, מישהו כאן ישן בשבת 3 שעות, או 2? 2? אה? לא, זה... הולכים בדרך השם, ישנים 2-3 שעות. קראת לשבת עונג, ראשי תיבות. ויש דוחין, דשני תלמיד חכם בשבת, שמצווה להנהג השבת, לכן הארי היה ישן כל כך הרבה. ועוד אינו מוכרח כלל, לשם היה נאור כמה פעמים בתוך שנתו של הארי, ולא היה ישן שיטין נשמין מפעם אחת. ויש אומרים שהוא יותר מחצי שעה. יש אומרים חצי שעה. ויש אומרים שהוא שיעור מעט יותר מ3 דקות. אז רואים כאן דעות, מה זה השינה הזאת בצהריים ש... אדם צריך לנוע, וכל אחד יעשה, כאן הוא פוסק, שכל אחד יעשה לפי משהו אדם. כאן מביא המשנה ברורה. כל זה לעבודת בורו, ומחצית השקל כתב ג'ין השינה ביום תלוי לפי משהו אדם, ולפי צורך עבודתו התברך, ככה זה הכל יחסי, זה לא דבר מוחלט, אלא כל אדם, יש אדם שישן ישן, יותר יש השני ישן פחות, זה גם, אבל כל זה צריך לעשות לשם שמיים. איך עושים את הדבר הזה? אז הוא אומר לגבי, יש כאלה שנוהגים לומר, כל מה שהם עושים זה לשם שמיים. לגבי אוכל, ראיתי אנשי מעשה שקודם אכילה היו אומרים, הנני רוצה לאכול ולשתות כדי שיהיה בריא וחזק, לעבודת השם יתברך. כן, אז אדם צריך לכוון, אפילו בדיבור, על ידי הדיבור הוא מכוון את עצמו. וכאן הביאור הלכה מביא לגבי נושא של עבודה. אדם צריך לעבוד, להתפרנס. אז הרמב״ם הידוע בהלכות תלמוד תורה שאומר שאדם לא צריך להיות תלוי באחרים, אלא כל אדם תהיה לו פרנסה, יעבוד, יפרנס עצמו, וילמד תורה, ולימוד התורה הוא צריך להיות בלי שום נגיעה לנושא של להתפרנס מאחרים, לקבל מלגה או לקבל זה. ויש לזה בירור שלם בעניין הזה לגבי דורנו. האם אדם שיושב ולומד תורה, האם הוא מקבל מלגה או תמיכה או משהו כזה, זה בסדר? או שהוא צריך, כמו שהרמב״ם פוסק, שהוא צריך לעבוד, תורה ועבודה, לפרנס את עצמו, והלימוד תורה יהיה ממש לשם שמיים, בלי... זאת שאלה ששואלים רבים, באופן פרטי, אבל גם באופן ציבורי, באופן כללי. על זה מביא כאן הביאור ההלכה, האם האדם באמת שהוא לומד תורה, אז צריך שיהיה ממש לשם שמיים, או לקבל מלגה או תמיכה או משהו כזה. אני אצטט קצת מהדברי הביאור ההלכה בשאלה הזו. כתב בתשובת דבר שמואל סימחולי, שאיזו היא דרך ישרה שיעבור לו האדם. האם לעסוק בתורה, להרבות גבולו בתלמידים כל ימי השבוע, וליהנות מאחרים, ולקבל תמיכה, אם הזאת זה האידיאל, הדבר הזה, או ליהנות מיגיע כפיו ומלאכה נקייה כל ימי השבוע, ולעסוק בתורה לבד כל יום השבת, ואין כוונתו שלא ללמוד כלל כל ימי השבוע, זה הפשיט עד אם חייב אדם כל פנים לקבע עיתים לתורה כל יום. אלא מה אומר, זאת שאלה, האם ללמוד כל היום וליהנות מאחרים, או הגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך, וגם תלמד תורה וגם זה, תורה ועבודה. ובעיר הדעה, הוא אומר, יש כאן דעות בעניין הזה, אלא כוונתו על יתר העת שביום, איך התנהג. וגם שאלתו היא דווקא, אם העסק שלו הוא נקי מתערובת גזל, ריבית והונאה, דים לב אחי, אין זה ספק כלל בעניין, היינו אחד שהעסקים כאלו, שוב אין נקרא נהנה מגיע כפיו. זאת אומרת, אם אדם אומר, אני אלך להיות סוחר, אני אלך להרוויח כסף, אבל במרמה או משהו כזה, אז הוא אומר, זה לא נקרא יגיע כפיך תאכל, זה נקרא אתה אוכל את יגיע כפם של מי שאתה גוזל מהם, יגיע כפם של אחרים, זה לא נקרא יגיע כפיך כתאכל. שוב, אין זה נקרא נהנה מיגיע כפיו, אלא מיגיעת אחרים. אם כן, כשאתה הולך לעבוד, נניח שהחלטת לעבוד, אתה צריך לקבע לך עבודה כזאת שלא יהיה בה שום גזל. לא גזל זמן, ולא גזל כסף, ולא דברים כאלה. אחרי זה, לכתחילה, הדבר הזה אסור. למותם להתבייש בעולם הזה, לקבל 100 מתנות, ולא לעבור פעם אחת עליו דאורייתא שלא תגזול. והעתיק בקצרה, כל זה השאלה. עכשיו, מה התשובה לשאלה הזאת? האם ללמוד כל היום ולקבל תמיכה מאחרים, או יגיע כפיך כתאכל, אשריך וטוב לך. מה עדיף? והעתיק בקצרה עיקר תשובתו לשואלו. הלא ראתה אינו הבדולך, אבן יקרה. מה שכתב בתור יורה דעה בבית יוסף, בבח, מביא כאן כל האחרונים וגם ראשונים, בשם ספר ים של שלמה. ומכולם העריך לטענתו, למענתו, מארי קארו, רבי יוסף קארו, לכת צדיק בברכה, מספרו כסף משנה, על, זה הכוונה על הרמב״ם, מלכות תלמוד תורה. אך הנראה לעניות דעתי, ככה פוסק המשנה ברורה כנראה, שאפילו הרמב״ם ז"ל יסכים בנידון דידן להתיר, ללמוד כל היום. דיין דנים אפשר משאי אפשר, כיוון שכפי צורך השעה והמקום אי אפשר לזה האיש החפץ בחיים להתקיים תלמודו בידו, לזכות בו את הרבים, כי אם בסיכוף צריכה ולידי אחרים, הרי הוא בכלל המון הדיינים וחכמים, הוא אומר, איך מחזיקים דיינים וחכמים וכל הדברים האלה? הציבור מחזיק אותם. אז הוא אומר גם כך, אם אתה לומד תורה לשם שמיים, בשביל ללמד את האחרים וכל הדברים האלה, אז הוא אומר, זה בסדר גמור, אתה מקבל מלגה או תמיכה או משהו כזה. או אתה, זה מקיים אותך. הרי הוא בכלל המון הדיינים וחכמים שהיו מקבלים שכר מתרומת הלשכה בבית המקדש. הוא מביא כאן את המקורות. והרמב״ם בזל פסק כן בהלכות שקלים, וכותב ככה, מגיעי ספרים שבירושלים ודיינים שדנים את הגזלנים, נוטלים שכרן, מקבלים משכורת, ואם לא הספיקו להם, אף על פי שלא רצו, מוסיפים להם כדי צורכן, נותנים להם בכוונה, לאותם דיינים, אותם אנשי קודש, נותנים להם אפילו יותר ממה שהם מבקשים. נשיהם ובניהם ובני ביתם. ואיך יעלה על הדעת שיורה כגון זה, שיותר טוב לאדם לאכול בשכלות וחיסרון וחוכמה, כל ימיו אשר הוא גרמה לכמה נזקים משלווה, תלמוד בתורה הרי מביא לידי כל המעשים, ולמנוע טוב מבעליו, מפניתו נהנה מעת אחיו. אם כן, ככה הוא פוסק. היום, למשל, זה מצווה גדולה ללמוד תורה. לא רק היום, כל דור ודור, אבל היום במיוחד, למה? כמה עוסקי תורה יש בעם ישראל? כמה אנשים לומדים תורה, מקדישים את חייהם ללמוד תורה? מעט מאוד יחסי. אולי כמה רבבות. בכל עם ישראל מתוך 12, 13, 14 מיליון יהודים. כמה, למשל, אני אומר, רופאי שיניים יש? כמה עורכי דין יש? כמה מהנדסים יש? כמה זה? פי כמה וכמה מלומדי התורה בעם ישראל. ואנחנו יודעים שלימוד תורה בעם ישראל זה ממש קיומנו, זה לא רק שלנו, שכל העולם כולו הדבר הזה. לכן, הפסק הלכה שאנחנו פוסקים שוודאי וודאי, שמישהו מקדיש את חייו ללימוד תורה, לחזק לא את עצמו באופן פרטי, אלא לחזק את עם ישראל, את כלל ישראל, כלל העולם כולו, הוא בהחלט יכול לקבל מלגה. אז מי שרוצה כאן לקבל מלגה, יירשם אצל ידו. בסדר? אפשר גם... אשרי ומטוב חלקנו שאנחנו זוכרים לעסוק בתורה. אבל כל זה לשם שמיים. כמו שהוא אומר, גם זה צריך להיות לשם שמיים.
צביך עליה בן החשייה אומר, רצה...